אז הפסוק הראשון בפרק הוא המפתח לכל הפרק. אני חושב, והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, דבר אדוני היקר בימים אין חזון נפרץ. מה הפשר של ששת המילים הראשונות או שבעת המילים הראשונות בפסוק? והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, מה הכוונה? בפועל, פשט, בעברית, הנער שמואל משרת את השם, איך משרתים את השם? ואיך הוא עושה את זה לפני אלי? מה משרתים את השם? אפשר לעבוד במשכן, שזה נקרא לשרת את השם אולי, אבל איך הוא עושה את זה לפני אלי? מה הקשר? זה פסוק שכתוב גם בפרק ב' שם בהתחלה. איפה? בפרק ב' פסוק י' א'. וילך אלקנה הרמת על ביתו, והנער היה משרת את אדוני את פני אלי הכהן. אז מה אמרת קודם?
זה שימוש רבנים.
מה זה שימוש רבנים?
לעזור להם.
לעזור להם. ככה רש"י אומר, כמוך, מעניין. רש"י בפסוק י"א אומר, בפסוק א' זה כשל לשוני יותר חמור, זאת אומרת אי אפשר להגיד פסוק י"א. יש לכם פרק ב' פסוק י"א? והנער היה משרת את אדוני את פני אלי הכהן. תחליטו, תסגרו על עצמכם. את מי הוא היה משרת? את י' ק' ו' ק' או את פני אלי הכהן? כשהפסוק מחבר, אז הוא אומר זה אותו דבר, נכון? זה בדיוק אותו דבר. אז מה רש"י אומר? רש"י אומר, מקל למשמש פני תלמידי חכמים כמשמש פני שכינה. מי שמשמש פני תלמידי חכמים כמשמש פני שכינה. כאילו, זה לא באמת. נכון? אתם יודעות עכשיו שמי שמשמש את תלמידי חכמים כמשמש פני שכינה. מאיפה אתם יודעות את זה? מחז"ל. מאיפה חז"ל יודעים את זה? משמואל. שמואל לימד אותנו. מאיפה שמואל ידע את זה? מאיפה שמואל ידע את זה?
למה?
הוא ידע את זה. מה זה מאיפה הוא ידע את זה? יש דברים שאת צריכה לדעת כי למדו אותך. ויש דברים שאת לא צריכה ללמד אותך. איך את יודעת שאם נוגעים באיזה כואב, איך את יודעת? את יודעת, לאף אחד לא צריך ללמד אותך את זה. את יודעת, את מנסה, והגוף שלך מספיק בריא בעזרת השם כדי לדעת מה המשמעות. מדברים רוחניים זה יותר מורכב. מאיפה עם ישראל יודע? מאיפה הגמרא יודעת את זה? תסכימו איתי, זה מאוד מפתיע. מי שמשמש את המדרן כמשמש לפני שכנה, וואלה, מה קרה? לא צריך להגזים. לא יודע בדיוק מה זה משמש פני. אבל נניח שהוא עוזר לו. מה, אם הוא עזר לו, עזר לאלוקים? אין קשר בין תלמיד חכם לבין אלוקים, יש הרבה קשרים, אבל זה לא אותו אחד. יש פער גדול בין תלמיד חכם לבין אלוקים. אז אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים את זה? להפתעתנו, אנחנו עושים את זה, אנחנו יודעים שזה משמש כפני שכינה. זה באמת מפתיע אותנו מאוד, אבל ככה הגמרא אומרת. אבל לשמואל זה לא הייתה הפתעה, שמואל הוא המקור, שמואל ידע את זה בחיים שלו. שמי שמשמש כפני תלמידי החיים הוא משמש כפני שכינה, נכון? דיברנו קצת, הקדמנו קצת, אם אני מתחיל להיזכר לאט לאט בפעם הקודמת, על כיבוד אב האם, נכון? של רבי טרפון, של רבי יוסף? שרבי יוסף קדשמה קלקראי דאימה, אז הוא אומר, איקו מקמי שכינתא דאתיא. דיברנו שהכיבוד אב האם הוא לא תלוי באבא ואמא. זאת אומרת, מה אפשר להפיק, מה אפשר לקבל? אנחנו לא מקבלים אב האם כדי להפיק ולקבל. אנחנו עושים את זה כי זה נכון, אבל מתוך כך אפשר גם להיפגש עם משהו שהוא הרבה יותר גדול מאבא ואמא. אם מתייחס לאבא ואמא סתם בתור אנשים שהם אלה שאני חייב לכבד אותם, אז בסדר, יצאתי ידי חובה, אבל אפשר להסתכל עליהם, להתבונן בהם ולראות משהו אחר לגמרי. זה מה שרבי יוסף. רבי יוסף לא ראה, הוא שמע. הוא שמע את הצעדים של אמא שלו, והצעדים של אמא שלו, אולי הוא זיהה את הצעדים של אמא שלו, ואולי לא, זה לא משנה. הוא באמת הרגיש שהשכינה מתקרבת, לא יודע איך מרגישים כששכינה מתקרבת. אבל רבי יוסף ידע, הוא באמת, הוא לא עשה את זה כי זה כתוב באיזה מקום. אתם מבינות? יש מה שאנחנו עושים כי כתוב באיזה מקום, זה גם יפה וטוב, מצוין. אבל אנחנו מסתכלים בדמויות האלה שעשו כי זה היה כתוב על לוח ליבם. זה פשוט שזה. אז מי זאת אמא של רבי יוסף? לא יודע. ומי זאת אמא של רבי טרפון? יכול להיות שיש שם הרבה בעיות. אולי יש הסברים אחרים. אני לא מצאתי הסברים אחרים למה אמא של רבי טרפון צריכה לחשוב שהוא השרפרף היחיד שבאזור. לי זה נראה בעיה נפשית קשה, זה לא, אתם יודעים, בעיות נפשיות זה לא מעליב. מה מעליב? עבירות מעליבות. דברים כאלה, אם יש למישהו בעיה נפשית, זה זה בעיה, וזה צריך להתמודד, כמו שמישהו משברה הרגל, זה לא מעליב. אז יכול להיות, אבל זה לא משנה, זה משנה מי בשבילנו. בשבילנו, אמא ואבא, בשבילנו זה, זוכר דיברנו על עשרת הדיברות, זה כתוב בעשרת הדיברות, זאת אומרת, זה נותן לי, אני יכול להתפגש עם מעמד הר סיני דרך זה. כיבוד אבא אם הוא תורם לי, זו לא הכוונה, אבל זה יכול לתרום לי הרבה יותר ממה שזה תורם לאבא ואמא. זה מביא אותי למקום כזה, שאני נפגש עם אבא ואמא בסגולה שלהם, ולא רק בבחירה שלהם. זה יהיה נורא נחמד, גם בבחירה שלהם הם נחמדים, ומה שהרבה יותר קריטי זה הסגולה שלהם. והסגולה שלהם שהם הקשר שלי לאלוקים. ולכן אני דרך ההורים שלי יכול להיפגש עם אלוקים, זה תלוי בי ולא בהם. שוב, הם יכולים להפריע ולעזור, אבל זה בעיקר תלוי בי. וזה נכון בדיוק באותה צורה במה, כמו אבא ואמא יש, אנחנו אומרים בווידוי הגדול של יום כיפור על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים. זה אותו דבר, הורים ומורים. זה לא אותו דבר, אבל זה אותה הכוונה. מה זה מורים? אלה שמשרד החינוך קבע לך שאת צריכה לשבת בשיעור שלהם, זה לא בדיוק אלה שהתורה לימדה, התכוונה אליהם, למרות שגם אליהם מותר להשתדל לא להשפיל אותם. אבל מי שמעביר לי את התורה, מי שמעביר לי את התורה, כתוב עשה לך רב. מה זה עשה לך רב? כתוב עשה לך רב וקנה לך חבר, נכון? מה זה קנה לך חבר? אתם לומדות פרקי אבות בעצם, נכון? מי פרקי אבות פה? אז עשה, אז נדלג על זה, לא נסביר את המשנה. אבל עשה לך רב, ככה מרן מסביר, זה מה עשה לך רב? שיהיה לך רב, מה זה לעשות רב? מרן אומר, זה הדרכות לתלמידי חכמים. תלמיד חכם צריך שיהיה לו רב. ואם אין לו רב, למה אין לו רב? לא צריך לעשות רב, הרב עשה את עצמו לבד, נכון? תמצא לך רב, כך כתוב. מה זה עשה לך רב? הוא אומר שאפילו אם אתה לא מוצא, אז תעשה אותו. יכול להיות שאתה לא מוצא, יש אנשים עם בעיות, אולי למערל הייתה בעיה אישית כזאת, הוא לא מצא אף רב יותר ממנו. הוא היה גדול הדור, מה הוא יכול לעשות? באמת, הוא היה גדול הדורות. הוא אומר, תעשה רב, תמצא לך רב, לא בפיקציה. יש סיפורים כאלה, חידושי ערים למשל, שאתה תמיד מאוד מאוד חכם מאוד מאוד גדול, והוא עשה את הרבי מקוצק לרב שלו. להתכופף אליו, באופן חלקי כמובן, לא באופן מלא. תלוי בגיל שלו, תלוי במעמד שלו, תלוי במדרגה שלו. עשה לך רב, מה התפקיד של רב? לרב יש כמה תפקידים, כמו לאבא ואמא יש כמה תפקידים. רב הוא זה שמלמד אותי דברים שאני לא יודע, רב הוא זה שמלמד אותי איך ללמוד. אבל יש משהו ברב שהוא מעבר לזה. כל מה שאמרתי עכשיו זה הבחירי. הצד הבחירי של הרב זה כמה הוא יודע וכמה הוא יודע ללמד. אבל יש ברב צד סגולי, ומה הצד הסגולי של הרב? שלרב הזה גם היה רב, ולרב שלו גם היה רב, ולרב שלו גם היה רב, עד משה רבינו, וגם משה רבינו היה רב, שקראו לו אלוקים. כשאני מסתכל על מי שמעביר לי את התורה, כמו על ההורים, על ההורים צריך להסתכל באופן מאוד בוגר ומפוקס, בלי אגדות ובלי חסידות, ולדעת בדיוק מי זה האישיות של ההורים שלי, וחוץ מזה, אולי גם להיות ביקורתיים, אולי. אבל חוץ מזה, מעבר לזה, על גבי זה, אני מבין מי בשבילי. מי בשבילי. סתם ככה לא כדאי להיות כפוי טובה, וסתם ככה כדאי להביט בעין טובה. אבל לא צריך לרמות, אם אמא שלי לא טובה בכדורגל, אז לא צריך להגיד, אני כן טובה בכדורגל, בסדר? זו התמודדות קלה יחסית. אבל מי היא בשבילי מבחינה סגולית? בשבילי מבחינה סגולית היא, מעבר לכל הלילות שהיא לא, שהיא קמה בשבילי ולא ישנה בשבילי. אני מדבר על היא ישר לאלוקים, כן? היא בשביל, היא לעולם לא תוכל לקבל מעצמה את מה שאני יכול לקבל ממנה. היא יכולה לקבל את זה מאמא שלה, כן, זה נכון. מה זה?
סגולי.
מה זה סגולי? שם, מה אתם את המילה הזאת כאן פעם השנה, לא? עם סגולה. אתה יודע מה זה סגולי? כולם שותפות לשאלות שלך, לפי השתיקה הרועמת. מה זה סגולי? סגולי, זה... בסגולה, נו, אני אפרק את המילה הזאת, אני אקח כמה שניות בשבילי. בחירי זה מה שאת בוחרת להיות. זה תלוי בכישרונות שלך, ביכולות שלך. סגולת ישראל, סגולת ישראל למשל, יש איך עם ישראל בוחר להתנהג. ואז לא תמיד היהודים מתנהגים יפה, אתם יודעות? כמעט תמיד. יכול להיות שיהיה מישהו מעם ישראל שיבחר להתנהג לא יפה, יכול להיות שיהיה גוי שיבחר להתנהג יותר יפה מישהו מעם ישראל. סגולה. סגולה זה מה את בנשמה. סגולה זה מה האלוקים נתן בך. הכי היה כדאי לתמם את הסגולה ואת הבחירה. אבל לא תמיד זה מופיע. סגולה זה... עם סגולה, יש בי משהו מיוחד, מהותי, קיומי, ייחודי, נשמתי. מי אני לא באופן שבו אני מתנהג, יודע, מבין. זה חשוב מאוד מאוד לבחור בטוב. יש משהו שהוא בשורש הנשמה. קשה להסביר מה זה סגולה. עם סגולה, עם ישראל הוא עם סגולה. עם סגולה זה אנחנו לא תמיד יותר נחמדים מהגויים. זאת אומרת, יש יהודים שאולי מתנהגים לא יפה, ויש גויים שמתנהגים יפה, נכון? כתוב בתנת ואליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, הכל, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, בין ישראל, בין גוי, הכל לפי מעשה ברוח הקודש שורה עליו. זאת אומרת, מי יותר צדיק? ישראל או גוי, מי יותר צדיק? צריך לבחון בשטח, מי יותר צדיק, מה זה קשור? וצריך לבדוק לגופו של דבר, מי יותר צדיק. אבל למרות שהגוי הוא מאוד צדיק, והישראל הוא מאוד רשע, יש מה שנקרא סגולת ישראל, יש מה שנקרא מה העוצמות, היכולות הנשמתיות שאלוקים העניק ליהודי הזה. שהן הרבה יותר גבוהות מכל גוי. יכול להיות שהוא מתעלם מזה, הוא זונח את זה, הוא מדכא את זה. סגולה זה שורש נשמתנו. זה סגולה והשורש החיובי של נשמתנו. וזה קיים גם באדם הפרטי, זה קיים בעוד דברים. מה השליחות שלך? מה התפקיד שלך? מה הייעוד שלך? זה הסגולה שלך. מה תעשי עם זה? יש כאלה שהדרך שלהם יותר פשוטה, ויש כאלה שהדרך שלהם יותר מסובכת. אתם יודעות את זה. שתלת שני זרעים בגינה שלך. ועל אחד הזרעים בדיוק מישהו הזיז בטעות אבן חצץ. הזרע אחד הוא נובט ופורץ את האדמה ופורח ועולה וניצנים, פרחים, הכל נחמד, ההוא שלידו עולה, בונג, נתקע בחצץ מלמעלה. זז ימינה, עוד פעם בחצץ מלמעלה. זז שמאלה, עוד פעם בחצץ מלמעלה. הולך למטה, למטה הוא מתקדם די טוב דווקא, דרך די סלולה לו כמו למטה, למטה שהוא נזכר שהוא פרח, הוא מנסה עוד פעם לצאת. ואז לפעמים הוא יוצא בדיוק עוד דרך חצץ אחר. יש כאלה שהלך להם בקלות, יש כאלה שעד שהם יצאו ייקח להם כמה חודשים. זה הרצאה קצרה בבוטניקה, או שלא בבוטניקה, אני לא יודע. אבל לפעמים זה קל, לפעמים זה מסובך, לפעמים זה הרבה יותר מסובך. אבל מי אני באמת? זה מי שהסגולה שלי. זה חשוב, הבחירות שלי מאוד חשובות. הבחירות שלי מאוד מהותיות. אני עכשיו אדבר ברמה מאוד, מאוד של כותרות, ברמה מאוד שטחית. וקצת מטופשת, בכל אופן אני אדבר ככה. אני מתעלם מזה שמקליטים אותי עכשיו. שאם נדבר מגזרית, אז החילונים והחרדים מסתכלים בחירית על האדם. והדתיים הלאומיים, נניח, מסתכלים סגולית על האדם. זאת אומרת, החילונים, התרבות החילונית, אם יש לכזה דבר, הם אומרים, מה השורש נשמתי, מהות נשמתי? כל אדם הוא לפי איך שהוא מתנהג, לפי איך שהוא בן אדם. הוא כן בן אדם, הוא לא בן אדם. אז מה? הסגולה, בכלל לדבר על סגולה זה כמו גזענות, נשמע. כאילו, אני שווה יותר כי אני שייך שווה. טוב, זה... טיעון שלא מסובך להתמודד איתו. מדוע הבחירה בעם ישראל בדיוק הפוכה מגזענות. היא רק מחייבת אותנו, היא רק טובעת מאיתנו, היא רק מטילה עלינו אחריות על כל האנושותי. הדבר האחרון שאנחנו ננצל אנשים אחרים בשביל הצרכים שלנו. אבל העולם החילוני במרכאות, אם יש כזה עולם, נקרא לזה ככה, אז הוא מודד את עצמו, מה שמתאים לו, מדבר אליו, נכון לו, וגם העולם החרדי, גם כבמרכאות, כי זה שטויות, אמרתי לכם, זה הכללה גסה. בכל אופן אני עושה את הכללה הגסה הזאת. אז הוא אומר, מה ההבדל בין ישראל לעמים? אין הבדל. יש הבדל, שמה? שאם ישראל ילמדו את התורה ויקיימו את התורה, הם שווים משהו. אם ישראל לא ילמדו תורה ולא יקיימו את התורה, אז מה? אז הם לא יהיו כמו, הם יהיו הכי גרועים שבעולם, כי לשאר אין אופציה בכלל. אין רעיון. אני אתן לך דוגמה מכיוון אחר. שבזמן שהרב היה פה בארץ ישראל, המצב של החקלאות היה קטסטרופה, ובקושי הצליחו להחזיק אותה, והייתה מלחמה אדירה בחקלאים הערבים. וכשהגיעה השמיטה, זה היה עלול להמיט אסון טוטלי, להשמיד את המושבות הראשונות. ולכן הרב, ועוד פוסקים רבים אחרים, מתירו למכור את הקרקע לגויים. מכירות את הביטוי הזה? יותר מכירה. הם מתירו למכור את הקרקע שתהיה בעלות גויים, ואז יהודים יצליחו באיזושהי צורה לאבד את הקרקע ולהמשיך להתפרנס ולחיות. והיו הרבנים שמאוד מאוד לא אהבו, זה יצאו נגד זה בתוקף. אחד מגדולי הרבנים אמר להם, אמר הרב קוק, הוא כתב לו, אם אתה מוכר את ארץ ישראל לגוי, זה כבר הפסיק להיות ארץ ישראל. כשאתה מוכר את ארץ ישראל לגוי, אז אין לה יותר מצוות התלויות בקרקע. מצוות תלויות בקרקע זה רק אם יהודי איבד את זה. וזה שלו, אם זה לא שלו, אז גמרנו, זה לא ארץ ישראל. אז מה הרב עונה לו? הרב עונה לו שאברהם, יצחק ויעקב השתוקקו לארץ ישראל לא בגלל שהם עשו מצוות התלויות בארץ. אתם יודעת? לא היה מצוות תלויות בארץ. כשיעקב ישן בבית אל, זוכרות שהוא, ויצא יעקב מבאר-שבע, מלך חרן ותגם מקום ואין שם, והיה חלום והנה סולם מעל מוצב הארץ וראשו מגיע השמיים. כשיעקב מתעורר, מה הוא אומר? מה נורא במקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. יעקב היה נביא גדול, אבל בפרשת ויצא בלילה הוא זוכה לנבואה שכמו הוא לא זכה לו כל ימי חייו, לא היה מדעתו כזאת נבואה. ואז כשהוא קם בבוקר הוא לא אמר, וואו, איזה צדיק נהייתי, נכון? הוא אומר, יואו, כנראה שאני התקדמתי. מה הוא אומר? בזכות מה זכיתי לנבואה הזאת? בזכות המקום, האדמה הזאת. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. יש משהו באדמה הזאת. לאדמה אין שכל, נכון? לאדמה אין מידות. האדמה לא מתנהגת בצורה מסוימת. מה זה הקדושה של ארץ ישראל? זה קדושה סגולית. לנו יש גם סגולה וגם בחירה, אבל לפעמים יש מאבקים וסכסוכים וחוסר זהות וחוסר הכרה בכלל בין שני הרכיבים האלה. אבל ארץ ישראל, ארץ ישראל היא עם ישראל בצורת אדמה, ולאדמה אין תודעה ואין נפש, אז יש רק סגולה. ולכן יעקב ברור לו שזה מה שקשור לאדמה. ואמר רבי אבא, ואתם הרי ישראל, נפחם תתנו ולכם תיסרו, אלא מי ישראל כי קרבו לבוא. כיוון שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. זה אתם מכירות? זה אתם חייבות להכיר. כיוון שארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. מה הקשר בין ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה לבין קץ מגולה? מה זה? אז יהיו הרבה תפוזים, יש כאלה תפוזים טעימים. אז מה זה? זה הגאולה, בשביל זה באנו לארץ ישראל, בשביל שהחקלאות תהיה פורחת. בשביל זה חיכינו 2,000 שנות או יותר מזה, בשביל שיהיו פה מלפפונים וגמבות. מה הקטע של ארץ ישראל? אין יותר מזה, נכון? אז מה הכוונה בזה? מה המשפט הזה? אתם מכירות את המשפט הזה. אז מה הוא מלמד אותנו? מה הוא לא מלמד אותנו? מיליון דברים באיך הוא מלמד אותנו. הוא מלמד אותנו שכשיגיע הקץ, קודם כל, נכון? כשיגיע הקץ, את תגידי, אין מצב שזה קץ, נכון? קודם כל, כשהוא אומר שזה הקץ הכי מגולה, זאת אומרת שהוא אומר ששאר הדברים לא יהיו מגולים. אם את חושבת שכשיגיע הקץ, כולם ילבשו שטריימל, אז את טועה בגדול. כי אחרת הוא היה אומר, כיוון שישראל בשו שטריימל, אין לך קץ מגולה מזה, נכון? הוא אומר, בבחירה, זה מה שרבי אבא אומר, הגאולה תגיע בסגולה, לא בבחירה. בהתנהגות האנושית, את תגידי קטסטרופה. את תגידי, יהיה איתי ולא יחמיני, שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו. כשהגאולה תגיע, אז יהיו הרבה צדיקים וצדיקות שיגידו קטסטרופה. וואו, זה שיא הגלות, אה? תנו לנו קצת סימנים, אולי קצת יותר נתפלל יפה, שום דבר. הקץ המגולה זה משהו שיקרה בתנובה החקלאית. במקום אחר זה לא יקרה. אבל שם, מה זה קץ בכלל? אני קצת מרחיב, אבל לא נורא. מה זה קץ? מה זה קץ? זה הקץ המגולה. מה זה קץ? מה הכוונה קץ? מה הפשר המילה קץ? קץ זה סוף. מה זה הסוף? זה הגיל, זה הסוף? זה בטח לא הסוף. אתם יודעות מה הסוף? הסוף שיבנה בית המקדש השלישי. הסוף הוא שכל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. הסוף זה בעת ההיא ישפוך את רוחי על כל בשר. הסוף הוא וילה המוות לנצח. זה הסוף. ביום הזה שייך אומר אחד שמו אחד. אז למה רבי אבא אומר שזה הקץ המגולה? כי כל מה שאמרתי עכשיו זה בבחירה. מתי אנחנו כבר נהיה כאלה? מתי כבר נבין? מתי כבר נתחבר לזה? מתי זה יתנגן בנו? מתי זה יהיה המחשבות של הרגשות שלנו? אבל זה רק בסוף. קודם כל יש סגולה. בואי נגיד ככה, כשאת נולדת, זוכרות שנולדתם? אז מה היא כשנולדת? כמה IQ היה לך כשנולדת? כמה? כלום, לא היה לך שכל.
קטן.
קטן? מה את מדברת? מה שיש לך עכשיו זה מה שנשאר לך, מה את חושבת? לא קיבלת שכל בגיל 16. את יכולה להגיד, תפסתי שכל. המוח שנולד זה אותו אחד, נכון? וזה מה שקיבלת, אם זה זוכבת קדימה. מה עשית עם השכל שלך בגיל כל כך קטן? אני יכול להיות שמידי עושה לך מבחן פסיכומטרי, היית מקבל ציון מאוד מאוד נמוך. כי לא ידעת התשובה, אבל שכל היה לך, נכון? הכוונה, פוטנציאל החשיבה שלך היה לך ברגע שנולדת. מה עשית עם הפוטנציאל הזה? יכול להיות שכלום. אני חושב שכשהיית קטנה, המוח שלך עבד בפול טורבו. לא ידעת כלום ולא הבנת כלום, והוא כל הזמן ניסה להבין, וניסה להבין, ניסה להבין. התינוקות האלה בני שבועיים, אתם חושבים שהם לא יודעים כלום, הם סופר, וואו. הם הגיעו לעולם חדש, לא למאדים, למשהו הרבה יותר מטורף. הם הגיעו למין בלבול כזה גדול ומתחילים לנווט ולהסביר ולהסביר ולהסביר. תוך שנה הם כבר יודעים לדבר, לדבר זה להבין את העולם, לדבר זה לזהות העולם. אבל הסגולה, הכוונה, מי הם כשהגאון מבילנה נולד? מתי הוא קיבל את המוח של הגאון מבילנה? ברחם הוא קיבל, מה זה? בסגולה. את הכישרונות, את כוחות החיים, מתי קיבלת? כל מה שיש לך קיבלת בגנטיקה שלך. מה את עושה אם זה שאלה אחרת? מה את עושה אם זה תלוי באיזה חינוך, באיזה חברה, באיזה גיל? למה נחשפת? אם בטהובן היה נולד ב... בסיביר. נניח שבכפרים בסיביר אין יותר מדי כלי מוזיקה מעבר לטופי טמטם. אז מה הוא היה עושה? הוא היה מאבד את השפיות, ברור. שבסגולה שלו הוא קיבל איזה מוח על מבחינה מוזיקלית. הוא קיבל יכולות של עיבוד מוזיקה שהן נדירות עלי אדמות. הקדוש ברוך הוא סידר לו שהוא ייוולד בארץ הנכונה, בתקופה הנכונה שבה הוא קיבל מענה לסגולה שלו. זה לא, בטהובן לא לימדו אותו. אתם יודעים, הוא כתב בגיל 9 סימפוניה. אתם יודעים מה זה סימפוניה? זה תווים ל-120 כלים בבת אחת. הוא צריך בראש שלו לא לחבר מוזיקה אלא לדמיין. לשמוע בדיוק את כל הראשון שחבר. אין הרבה אנשים שיכולים לעשות דבר כזה, הוא בגיל 9 כבר כתב דבר כזה. אז בסגולה שלו, הוא גאון על במוזיקה, האם הוא גם מימש את זה? לא יודע, הוא נולד, במקרה שלו, להורים הנכונים. יכול להיות שהוא נולד באיזה כפר דייגים, שאבא שלו אומר לו, תפסיק שגע לי את השכב ולתופף על הסירה. יכול להיות שניסו לדקות לו את זה, ואם הצליחו לדקה, הפכו אותו משוגע כנראה, אי אפשר לשנות מישהו אחר. סגולה זה מה אני במהות שלי, מה אני בשורש הווייתי. בחירה זה איך אני מצליח לממש את זה. ולכולנו יש פערים, ואני מתפלל שיהיו פערים, בין הסגולה לבין הבחירה. הסגולה זה הנשמה. יש בך את מי שאת, יש בך את הנשמה, ומה עושים עם הפער בין מי שאת לבין הנשמה? מי שאת נקרא לזה נפש לצורך העניין, ומי שהנשמה נקרא לנשמה. נפש זה מה את עכשיו? אני עכשיו אוהבת ללמוד, אני לא אוהבת ללמוד, אני קמצנית, אני נדבנית. נפש זה מה שבפועל קיים בי. נשמה זה מה שאלוקים שתל בי את היכולת להיות. ואיך אנחנו נעים מהנפש אל כיוון הנשמה? מה המילה שחסרה פה? רוח, נכון? רוח דוחפת עננים וגם רוח מסוגלת לדחוף אותנו. רוח זה לאיזה אנרגיה רוחנית את נחשפת. מה את לומדת? את מי את פוגשת? באיזה חברה את? יש לה סינון? זה, יש רוח חיובית ויש רוח שלילית. רוח זה מה שעוזר לי להתקדם ולגלות בתוכי עוד ועוד ועוד ולרומם את עצמי, לבנות בתוכי עולם שהרבה הרבה יותר קרוב לנשמה. אז מה זה הקץ המגולה? מה זה הקץ? הקץ זה שאחרי אלפי שנות מסירות נפש של עם ישראל לתורה ולמצוות, אחרי אלפי שנות נולדים נשמות חדשות. אין בן דוד בא עד שיגדלו נשמות חדשות. נולדים נשמות שבסגולה שלהם, בכישרון שלהם, הם יכולים להיות נביאים הרבה יותר גדולים מהנביאים של התנ"ך. כל התורה, כל המצוות, כל לימוד התורה, כל העמל הזה, כל המלחמה על הזהות הישראלית, על הזהות היהודית, בכל ההיסטוריה שלנו, הסתם, זה הכל הזיז משהו, שינה משהו. ונולדים אנשים שהם אחרים. יש להם עיניים ויש להם אוזניים, והם נראים בדיוק אותו דבר, להפך, בגלות הם נראו הרבה יותר דוסים יכול להיות, נכון? אבל אני לא מדבר על הבחירה, אני מדבר על הסגולה. כוחות חיים אחרים לגמרי. כוחות חיים אחרים לגמרי. נולדים דורות חדשים כאלה. איך ידעו את זה? אומר רבי אבא, איך ידעו את זה? לא ידעו את זה. לא ידעו את זה. כי כשמישהו כוחות חיים אחרים לגמרי, אז זה משגע אותו. אז מה שהיה טוב לדורות הקדומים כבר לא טוב לו. מה שדיבר לסבתו כבר לא טוב לו. מה שעניין את סבתו כבר לא טוב לו. אז הוא מרגיש שהוא חנוק עם התורה הזאת, ושהיא מצמצמת אותו, ושהיא קטנה עליו. הוא מרגיש שהוא לא יכול ללכת בדרך שמחנכים אותו. משהו בפנים לא מסתדר לו. אז בהתחלה מופיע בצורה גרועה, נכון? זה יכול להופיע בצורה גרועה. לא נולדים עם הוראות הפעלה. קיבלת פלאפון חדש, יש הוראות הפעלה, נכון? טלפון קודם הייתה מצלמה קטנה, פה יש מצלמה יותר טובה. את נולדת עם נשמה, אף אחד לא מסביר לך. לכן חלק גדול מהגודל מופיע בצורה של מרידה וכעס וקטסטרופה. יש הרבה גאונים כאלה, באמת גאונים, שהם מגדירים אותם כלקויי למידה, אפילו פיגור סביבתי. משום שם איינשטיין, הוא איינשטיין זה דוגמה כזאת, נכון? איינשטיין שקשל מאוד, בבגרות הוא כמעט קשל, וכמעט אף אוניברסיטה לא קיבלה אותו. כי המוח שלו חושב אחרת. המוח של איינשטיין חושב אחרת, הוא חושב בצורה אחרת. אז הוא כישלון, כל מי שניסה להכניס אותו לסד הרגיל של מה שכולם אומרים, אז הוא עושה כישלון, אבל בזכות זה שהוא חושב אחרת, הוא הצליח לחשוב על דברים שאף אחד אחר בעולם לא הצליח לחשוב עליהם. יש אנשים שיש להם סגולה והיא מתפספסת, יש הרבה גאונים, אני זוכר פעם קראתי ספר כזה דיבס, כך קראו. לא יודע למה, על ילד גאון על שהיה לא מבין כלום בכיתה ולא זה, ומישהי טיפלה בו, איזה עובד סוציאלי טיפלה בו, ולאט לאט חשפה שמדובר במוח על. אם לא נותנים לו את המזון שלו, אז הוא משתגע. שיעמום אינסופי, ולא מבין, ולא יודע. אז נולדים נשמות חדשות, נשמות חדשות שצמאות לנבואה. מה אנחנו יודעים מה זה נבואה? אז היה נורא יפה בעיירה במאה ה-17 בגליציה. נורא היו צדיקים, אבל זה שגע אותו, לא מסוגל להקל את זה. לפעמים זה בא בצורה של עצלות, לפעמים זה בצורה של כעס, לפעמים זה בא בצורה של אכזבה. זה מסובך, אומר רבי אבא, כשהקץ יבוא, וואו, אל תנסו למדוד את זה בשום דבר. יש דרך אחת לדעת שהקץ מגיע. מה? שארץ ישראל נותן פירותיה בעין יפה. למה? כי אצל האדם יש פער אדיר בין זה שהוא קיבל נשמה חדשה, לבין היכולת שלו להבין את זה, לממש את זה, ליצור מסילות ותובנות ודרכי התנהגות, שיביאו לידי ביטוי, שיביאו לידי ביטוי את הסגולה הזאת. אבל אצל האדמה אין פער בין הסגולה לבחירה. האדמה היא חומר. וכשאנחנו קיבלנו נשמות חדשות, אז גם האדמה הזאת של ארץ ישראל נהייתה אחרת. היא קמה לתחייה, כשאנחנו בגלות ושממו עליה אויביכם. כשאנחנו חוזרים הביתה, אז האדמה הזאת היא לא נדרש להתנהג, היא לא נדרש להבין את עצמה. היא חיה. ופתאום הרי ישראל נפחים תתנו, פריחים תיסעו לה מישראל, קרבי לבוא. פתאום יש, כן, יש בננות על העצים. יש בננות. אז אם יש בננות זה סימן, זה סימן, נכון? זה לא הגאולה, זה לא הקץ. זה סימן לקץ. וסימן שמשהו קורה בפנים. אז רבי אבא מה? רבי אבא רק אמרנו, א', יהיה מסובך ותהיו חזקים. וכשתרגישו שאתם קטסטרופה, תבדקו מה המצב בשדות. יהיה מצב שם טוב, סימן שגם אנחנו בדרך. אז זה מין דרך שננסות להסביר את המושג הזה סגולה. הסגולה זה מה שאת, בלי קשר למה שאת חושבת, מה כדאי שיהיה קשר, אבל זה הרבה לפני קשר. זה הרבה לפני קשר. אז זה לא מושג פופולרי כל כך, זה נשמע כמו גזענות. סגולה, מה, אתה שווה יותר ממני? אני לא שווה יותר ממך, אני לא שווה פחות ממך. אני זה אני. אני לא עובד עכשיו בתחרות. אני זה אני, ויש בי סגולה, ולדורות האלה יש סגולה. הרב קוק כותב שבני דור החוצפה, בניהם עתידים להיות נביאים מהמדרגה יותר עליונה. יש בך משהו שלא ייתן לך מנוח עד שמה? עד שתהיי נביאה מהמדרגה יותר עליונה. ואני לא בטוח שתצליחי בימי חייך להגיע לזה. אני חושב שבימי חייך, אתם לפי התחזיות הרפואיות, יש לכם פה עוד בשקט 100 שנה בעזרת השם. כשאני הייתי בגיל שלכם, אדם בן 60 היה נחשב זקן. היום בן 35 אתם אומרות. אבל לא תרבותית. אם אתם היו הולכים עם מקל וזה. היום תוחלת החיים הממוצעת של נשים במדינת ישראל זה 84. 84 זה אומר שכמעט כולם יותר מ-84, נכון? כי יש תמותת תינוקות, ויש מחלות, אם הם מוצאו 84, זאת אומרת שהיום, אישה בת 90 זה לא ביג דיל. אז עד שתגיעו לגיל 90, יגיע בעזרת שלום ל-120. לא רק 120, תעשו גל גילונים בגיל 115 בעזרת השם. אנחנו מקווים, פחות תרצו לעשות. אז במאה השנים הבאות כנראה שעם ישראל יתקדם מאוד מאוד מאוד. מי יודע? מותר לדמיין. אבל זה מה שרבי אבא אומר. רבי אבא אומר, יש מה שאת מבינה ויודעת. אנחנו, ברור שהבחירה חשובה לנו. מה השאלה? זה עבודת מידות וקיום מצוות ואיזה מחשבות ואיך את רוצה להראות בחיים. מה את מרשה לעצמך לעשות? לא יכולה להגיד, אני בסגולה, יעלום, עכשיו אני נראית כזאת. זה להרוס את הכל. אנחנו מאמינים שלבחירה שלנו יש ערך רק בגלל שהיא סגולה. נכון שכל התורה שלנו בסוף טבעית לנו. היא טבעית בסגולה. בבחירה זה דרך קשה וארוכה, בעזרת השם. אז סגולה, אם הצלחתי קצת לנסות לגעת במילה הזאת, זה מי שאת, לא בגלל שאת מרגישה את זה. הלוואי שגם, אפשר גם להרגיש, זה בסדר. את מרגישה את זה כל הזמן דרך כלל. זה לא איזה קופסה שפעם תפתפי, זה משנה לך את הכל, רק את לא מבינה את זה. את לא מבינה. כל התנועות שיש במדינת ישראל היום, כל השמאל וכל הכפירה וכל החילוניות, גם כל היצרים והתאוות, הם באים מאיזה פעימה פנימית שמשבשת את כל המחשבות ואומרת, אם אתם לא תהיו נביאים, אני אפרק אתכם, אני לא ידע מנוח, אני לא ידע סובעה. זה כמו הגאון המוזיקלי הזה שמחפש כמו משוגע, מה? כינור, אבל אין לו מושג מה זה כינור בכלל. הוא מחפש סנטר, הוא מחפש תזמות פילרמונית, אבל אין מושג, אין מצב שבכפר שלו יבנו תזמות פילרמונית, נכון? אז אם בכפר הזה יש 100 מוצרטים כאלה, ואם זה עובר מדור לדור, אז תוך כמה עשרות שנים, מאות שנים בסוף הם ייצרו פה סנטר, כי זה ישגע אותם. הם כל המעין נגנו, ויחפשו, וישכללו, ויעזזו, בסוף זה יגיע, זה מה שאנחנו עושים היום. זה התפקיד של מדינת ישראל. לעזור לנו, לממש, להוציא את הסגולה שלנו, להאמין בכלל שיש דבר כזה, כזה דבר. להאמין שזה לא יכול להיות פוליטי, זה אירוע רוח. להתגעגע לתחיית הקודש, ולא רק לתחיית הכל. בסדר, עובדים על זה, ברוך השם. אז אני חוזר לפרק שלנו. אפשר, בטח.
שההורים כאילו הורים קשים.
אמא של רבי טרפון.
כן, כאילו סיפורים כזה של היום. אנחנו לא כאילו...
אין לנו היום אנשים שדורכים עליהם. דורכים, אבל לא כמו שרפרף.
לא כמו שרפרף, אבל באים אפילו יותר.
היית מה עדיפה, את אומרת, שתהיה שרפרף לפעמים. אז מה השאלה?
כאילו, אם גם ברגע שהילד נפגע בצורה...
מה השאלה?
אם אני צריכה, אם...
לא, את לא צריכה. את לא צריכה.
לפי
אם ההורים, הקשר להורים גורם לפגיעה עמוקה בפיתוח האישיות שלך, אם זה הורים מדכאים, אם זה הורים עם בעיות נפשיות או רוחניות עמוקות, והקשר איתם הוא רומס אותך ואת העתיד שלך, את לא צריכה? אתה נוסע? את לא צריכה? אם יש לך חבילה, מזוודה עם מיליון דולר מונחת לידך ברחוב, כתוב אפקר, צריכה להרים אותה? צריכה? לא, למה? למה את צריכה? כדאי לך, את אומרת. זה משהו אחר לגמרי. כדאי, תבדקי, תשמעי, זה לא פשוט להרים חבילה של 5 מיליון דולר, למה? כי כמה חבר'ה יבואו ויגידו, תני את החבילה, מה את עושה? בלי זה הם לא מציקים לך. זה יום, הרבה נכנסים הרבה דאגה. יש כיבוד הורים מה שאנחנו חייבים. ויש כיבוד הורים מה שכדאי. מה שכדאי כבר צריך לבדוק. יש שני דברים שאסור לך בדורים, אתם יודעות מה? אחד זה עם מי להתחתן. כן, את לא צריכה לעשות להם דווקא לקחת ושיעצבן אותם, נכון? אבל אם בעלי שלך, את אומרת, זה בעלי, ואמא שלך אומרת, זה לא בעלך, אז תגידי, אמא תסבירי לי, תשכנעי אותי, אם אתה צריך לשכנע אותך, אל תעשי דווקא. ואם בסוף את אומרת, אמא הקשבתי וזהו, אז אסור לך להקשיב לה. זה דבר אחד שכתוב בשולחן ערוך. מה הדבר השני שכתוב בשולחן ערוך? אם הילד רוצה ללמוד תורה במקום מסוכן. ככה כתוב. וההורים אומרים לו, אבל זה מסוכן! אסור להקשיב. למה אתם צוחקות? זה הילד בתל אביב, בתל אביב מסוכן מאוד. אבל זה מה שכתוב. לא דווקא, אם ההורים שכנעים, שכנעים. זה שני דברים שבאים לך ישר מהסגולה. ישר מהסגולה. מה? שתי החלטות. עם מי להתחתן? ומהסגולה. איך אני מחליטה עם מי להתחתן? אני חושב שכדאי להתחתן בגיל 50. משום שפחות מגיל 50 את לא בשלה להחליט עם מי להתחתן. את לא מבינה מה זה זוגיות. את מכירה את עצמך באופן מאוד חלקי. אותו את מכירה באופן מאוד חלקי. אין לך ניסיון חיים מספיק, אין לך חוכמת חיים. בגיל 20 וחצי, 20, מתי שאתם רוצות? היא מחליטה, מה היא יודעת עליו? מה היא מבינה? מה היא? כלום, נכון? וחז"ל אומרים שאת מחליטה. בעזרת השם, אני מקווה שנפנה גיל 50. זה החלטה טיפשית, למה? כי זה בא מעל שם. למה הוא מוצא חיים בעינייך? ולא הוא. וואלה, לא יודע. הוא לא הכי חכם, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי זה. אבל הוא מכל החיילים נוגע לך איכשהו בלב, אין לך מושג למה. את בוחרת בו, למה את בחרת לבוא למדרשה הזאת ולמדרשה אחרת? שיקולים יכולים להיות מטופשים מאוד. אני לא יודע, אתם עוד עשיתם את זה אחרי שירות לאומי ברובכם. בישיבה הגבוהה הזה הוא שמיניסט. איפה שהחבר'ה הלכו? מה הוא יודע, מה הוא מבין? ישיבה מהקו, ישיבה מהזיגזג, ישיבה מהגוש. לא, באמת הוא לא יודע, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא זה. הוא בוחר, לפעמים בוחרים לפי האוכל, לפעמים בוחרים לפי הקרבה לבית. אפשר ללעוג לזה, אפשר לזלזל בזה. אבל חז"ל אומרים, אין אדם למד תורה במקום שבו חפץ. זה ישר מהסגולה. למה את החלטת לבוא? משהו מעומק הנשמה שלך הגיע לפה. ככה. זה מעצבן, יש פה חסרונות, יש פה דברים בעייתיים, יש פה דברים שכן עושים ולא עושים. נכון, אני נמשכתי איכשהו לפה. נמשכתי איכשהו לפה, אז זה שני הדברים שאסור לשמוע את אבא אמא. כל השאר הדברים, יש דברים שחובה. מה זה חובה לשמוע על אבא אמא? זה מעט מאוד. חובה זה לספק להם את הצרכים. אם אין להם מה לאכול, אם אין להם מה ללבוש, אם קר להם. זה חובה, יש כבוד ויש מורה. המורה זה לא להעליב אותם, לא לבזות אותם. לא לקרוא להם בשם שלהם, לא לשבת במקום שלהם. יחסית זה לא הרבה. על גבי זה שאין סוף מידת חסידות. שמח אותם, מפנק אותם, אפשר. אמא לא סובלת שאת לובשת את הסוודר הזה. את לא חייבת, אבל כדאי. אלא אם כן, בדרך כלל יש הרבה שכבות מאחורי כל מריבה כזאת. אבל אפשר. אלא אם כן, שוב, זה פוגע בך, זה פוגע בך מאוד. אני חושב אם זה פוגע מאוד. שבה גם הרבה סיפורים קשים. את מפסידה את זה, גם אני הפסדתי את זה. היום לפני 52 שנה אמא שלי נפטר. לא זכיתי, אולי עד גיל שנה וחצי הספקתי. לא זכיתי, כן, יש דברים שאין לי, מה אני אעשה? היה לי גשר, לכם יש גשר לאלוקים, שממני ניטל, ניטל מזה שהוא מסתלק, עלה מהעולם. יכול להיות שיש אמא חולת נפש, יכול להיות שיש, מה פירוש, אישה חולת נפש יכולה להיות ילדים. יכול להיות שיש בעיות נפשיות קשות מאוד, שרומסות את האישיות שלי בשלב מסוים באישיות שלי. אז אני מפסיד את זה. מפסיד את זה. וצריך להיזהר גם, אם את מנסה בכל הכוח לכבד את ההורים, ואת לא עושה את זה נכון, ואת רומס את עצמך, בסוף יהיה פיצוץ. אוכל צריך לתת להם. אוכל צריך לתת להם. לקרוא להם בשם הפרטי, זה לא יהיה. גם הם מאוד מעצבנים אותך. זה לא יהיה. אבל מעבר לזה, לפעמים גם את לא יכולה לתת להם אוכל. בגמרא מסופר על רב אחד, שאמא שלו הייתה, שהשתבשה דעתה, היא אמרה, אני רוצה חתן. אז הוא אמר, טוב, אני אומר, לא, אני רוצה חתן צעיר כמוך. אז הוא ברח, היא הייתה בבל, הוא ברח לארץ, הוא לא יכל לעמוד בזה. הוא לא יכל במובן שאין לו כוח. הוא המורה, היה לו כוח להכל. הוא אמר, זה לא נכון שאני אעמוד בזה. לא התכוונתי שצריך להשפיל את האישיות שלי. לפעמים מערכות יחסים גורמות לך להשפיל את האישיות שלך. יש לנו בישיבה אמהות כאלה שעשו את המוות לבחורים שלו בישיבה. כל פעם שהם באים שבת הביתה, כל השבת הייתה פנאט, משיחי, קנאה עם החיים שלך. כל פעם הוא היה בא, מוות עשו. בסוף, זה היה לפני כמה שנים טוב, בסוף אתם דרך כלל גדולים מאוד גדולי אדם, אמרו לו, אל תבוא הביתה לשבת. אל תבוא הביתה. הוא כל פעם בא וזה היה איזה טקס השפלה. אל תבוא, הכיבוד, הכיבוד, זה לא לכבד את אמא כשאת גורמת לה להשפיל את עצמך. לא לכבד את אמא כשאני מאבד את השפיות, זה פיקוח נפש, אז הוא לא בא כמה חודשים הביתה, וזהו, ואמא הבינה, והיא חזרה להיות אמא. זה העליב אותה מאוד שהוא לא הלך מרשך, קוראים לזה קולך וזה. זה השפיל אותה מאוד, זה העליב אותה מאוד, וזה העדיף להיות אמא בסוף מאשר להתעסק בהשפלות שלה. אני לא דיברתי על חובה, אני מדבר על זכות. על צ'ופר, גם לשמש את המדרך, זה לא חובה. שם אין חובה כזו בכלל, אין כיבוד, כי הוא דבר הם לכל אחד שבבים, אתם דרך המבין. לא רוצה, לא רוצה. אבל יש משהו במבט שלי, על ההורים שלי, מי שזכתה ויש לה. לא כולם זכו. יש משהו שאומר, לא, יש שם מזוודה עם 6 מיליון דולר, הרבה יותר. קשה להרים, לפעמים להרים את המזוודה הזאת שם הקרב. יכול להיות. יכול להיות יש אמהות מנוולות, אתם יודעות? יש כאלה? זאת אומרת, יש נשים מנוולות, יכול להיות שהם ילדו. ג'יהאד, אחד בחאן יונס. טוב, היא לא יהודייה. יכול להיות, אז מה? להרים את המזוודה, יהרגו אותך, כל אחד עם הסיפור שלו. אבל באופן עקרוני, כיבוד אב ואם זה מתנה, זה לא תיק שנפל, זה מתנה. שאם נפתח את עצמנו, לא נשנה את אמא ולא את אבא, את עצמנו נשנה. אז יכול להיות. אמרתי לכם, בגיל צעיר מאוד את חושבת שאבא הוא וואו. מתבגרת, ואת מבינה שהוא וואו וואו, אבל יש דברים שהוא לא וואו. נכון? ירושלמי אומר, כיוון שהגיע אדם לכתפו של אביו, נעשה לו כחבר. זה גם עם אמא. יש איזה גיל שאת מגיעה, ואת קצת כמו חברה של אמא. קצת, תלוי בך, תלוי באמא. שזה כיף, זה קורה ככה, לא, לפעמים זה כיף. אז אם יש אפשרות, אז אל תחשבי שהיא חברה שלך, בסדר? גם היא כמו חברה, היא לא יכולה להיות, היא אמא. יש בה משהו שיכול לחבר אותך לאלוקים. היא לא יכולה לקבל את זה מעצמה. כי היא לא אמא של עצמה. בשבילה היא סתם מישהי, בשבילך היא אמא. ואותו דבר יכול להיות עם תלמידי רחמים. תלמידי רחמים יכול להגיע למצב שכל המשמש פני תלמידי רחמים כמשמש פני שכינה. מה הכוונה? הכוונה לא לספר לנו מי אלי. זה לא חשוב מי אלי, זה חשוב מי שמואל. אני אגיד, כן, אני מאוד רוצה לעשות לי רב. הבעיה שלא מצאתי לי רב. כשהייתי בשיעור ב' מצאתי פתרון מאוד מאוד טוב. הייתי צריך לעשות לי רב, לא יכולתי לעשות לי רב. כי עם הרב הזה הסכמתי בזה או לא הסכמתי בזה, עם הרב הזה הסכמתי בזה וזה וזה. לא... מצאתי פתרון מעולה. זה היה בדיוק אחרי שהרב ציודה נפטר, החלטתי שהרב ציודה הוא הרב שלי. הוא היה רב סבבה, הוא אף לא התווכח איתי. ותמיד ידעתי מה הוא חושב. כי הוא חשב כמוני כנראה, מה יכול להיות שהוא לא יחשוב כמוני. אז זה שיטה 10, לקחת מישהו שכבר בעולם העליון ו... ולהסתדר איתו. אבל לא לזה הגמרא מתכוונת, ממש לא. היא מתכוונת למישהו חי. אתם יודעות שאף תלמיד חכם הוא לא אלוקים? אתם יודעות? אתם יודעות שאף תלמיד חכם הוא לא מושלם? נכון? הוא לא מושלם, אפילו משה רבינו ניקה בסלע במקום לדבר על הסלע. שזה יהיה החיסרון שלו, נכון? רק אלוקים מושלם, כל תלמיד חכם הוא בן אדם. הוא מתחיל פה ונגמר שם. הוא בן אדם. ויכול להיות שתלמידי חכמים טועים, יכול להיות? יכול להיות? יכול להיות. מי חושב שלפעמים תלמידי חכמים טועים? תלמידי חכמים אחרים, נכון? תראו איך הם מתווכחים ביניהם. זאת אומרת, אתה חושב פסק ככה, אני פוסק אחרת. נכון? איזה מפלגה שתצביעי? את מה? אתמול הייתי בבני ברק, ראיתי. התלבטתי, כי כולם הציעו לי עולם הבא, אם אני אבחר את המפלגה הזאת. מצד שני, על אותה מפלגה, מישהו הציע לשם גיהנום, אז גם לא ידעתי מה לעשות. ברוך השם שאני לא גר בבני ברק, ועברו הבחירות המוניציפליות, ו... אז יש רבנים שמתווכחים ביניהם, בטח, אף אחד לא יכול לעשות להם, בית שמאי, בית הלל, מישהו שם חושב שאני לא צודק. נכון, רבנים בני אדם, גם אם יש לכם בן אדם, את מתססת בגדול אם את רואה את זה ככה. אם יש לך בן אדם, אל תבלבלי לרגע. אבל אל תאבדי את האוצר הזה, שיכול לתת לך גשר למחוזות שלא תגיע בלעדיהם, למקומות מאוד טהורים וקדושים. וגם רבנים זה ככה, רבנים בני אדם ולמרות זאת הם רבנים. רב זה אדם שמבחינתך מסר את נפשו על תורה ועל עבודת מידות ועל עבודת השם ועל עם ישראל ועל ארץ ישראל. רב זה אדם שמשתדל בכל ליבו להזדקך. האם הוא כאן היה מזוק? הוא בדרך, כן. זה את צריכה להחליט מי הדמויות שאת מעריכה אותן. זה אף אחד אחר לא יגיד לך, זה משהו בלב שלך. עם מי מדבר? הם אף פעם לא יהיו מושלמים. אבל יש שהם מושלמים, אז מה יקרה? אז הם יעברו לעולם של המושלמים. כל עוד הם פה, הם משתלמים כנראה. הם עוד לא המלאך גבריאל, עוד לא. אבל אפשר להיות עסוק באיפה התלמיד החכם הזה לא בסדר, איפה התלמיד החכם הזה לא בסדר, ואיפה אמא לא בסדר. יש מספיק עיתונאים שעושים את זה, אתם לא צריכות לעזור להם. יש מספיק נחסים שמחפשים את הבעיות. אם אנחנו, יש מחלוקות נוראיות בין אלי לבין שמואל. שמואל בנבואה שלו שהוא יקבל, יגיד דברים נוראים על בית אלי. אבל זה הרב שלו. זה הרב שלו. זה לא הוא לקח בלי, הוא לקח איש אלוקים אחד קדוש, שהוא חולק עליו בהרבה דברים. והאיש אלוקים קדוש הזה, בשבילו הרב שלו. והוא לימד אותנו שמואל שמשמש פני תלמידי החיים כמשמש פני שכינה. אתם יודעות, אני אגיד דבר ששמע לכם לא ריאלי. אבל זה ככה. אתם זוכות שהרמב״ם אמר שמי שמקבל נבואה, נכון? חש איזה זעזוע רוחני אדיר ו... שאי אפשר להתבלבל, נכון? נו, אז בואו נתחיל להסביר. מה קרה פה? איך הרמב״ם מסתדר מהפרק? זה ישמע מוגזם, אבל זה לא מוגזם, אני חושב. אני אגיד במשפט אחד ונרחיב את זה בפעם הבאה. בכל פעם שאלי קרא לשמואל, זו הייתה החוויה שלו. בכל פעם שאלי קרא לשמואל, הוא חש זעזוע. הוא חש שהוא מדבר עם משהו שלא מהעולם הזה. שמואל הוא זה שלימד את כל כלל ישראל. שמשמש נתן לכם כאילו משמש את השכינה. זאת אומרת, זאת הייתה החוויה שלו. והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן. כשהוא בא לכהן, כשהוא בא לאלי, הוא חטף פחד. אפשר להרגיש את זה גם בימים שלנו. אפשר, בטח, כשנפגשים תלמידי החיים, זקני הדור, עם אנשים גדולים. בבקשה, אני לא רוצה להגיד לך שמות. בסדר, זה מפחיד להיפגש עם הרב עובדיה זצ"ל, עם רב אברהם זצ"ל, עם הרב ישראלי. זה מפחיד להיפגש עם האנשים האלה. זה פחד ממשי כזה, זה יראת כבוד טבעי. מה, תבואי תני לי עוד שעתך, מה העניינים? זה לא נימוסים, את מטורפת כאילו, מה זה? צריך להיות חמור בשביל לא להרגיש אצל אנשים מסוימים איזה שיש בהם. משהו אחר, זה גם בדורות שלנו, שמואל היה שם במקום, זה הפסוק. הוא היה משרת את השם פני אלי. בכל פעם, כן, זה אף פעם לא נגמר לו. הוא אף פעם לא נהיה סחבק, הוא אף פעם לא נשחק מזה. כמו שכמה שאני ליד המדורה, תמיד אם אני גם אני חטוף פריע. בשביל שמואל, אלי הוא מדורה. זה משהו. מי זה אלי? יכול להיות שאלי שוכב במקומו, ושמואל שוכב באחד השם, באחד השם. אשר שם ארון האלוקים, יכול, מה שהמלבים, נכון זוכות, דיברנו, יכול להיות. אבל מי זה אלי בשביל שמואל? אלי בשביל שמואל זה הקשר למשה רבינו. משהו מהר סיני בוקיע. זה לא צריך להיות גרנדיוזי, אבל משהו בלב כל פעם מעורר התרגשות. כל טוב.